באותו נושא שהתחלנו בשבוע שעבר, התחלנו נושא שהוא בעצם ממשיך כבר כמה שבועות בכללות על נושא השבת. אנחנו עכשיו בנושא של תפילת שבת לעומת תפילת יום חול. אבל כדי להגיע לנקודה, להבין מה באמת הייחודיות של תפילת השבת, צריך היה לפני זה להקדים, זה מה שעשינו בשיעור הקודם, מה בכלל תכלית בריאת האדם? מה תכלית עבודת השם שנדרש מיהודי כאן בעולם? וכשנדע את התכלית של כל העניין, נגיע בעזרת השם למהות יום השבת ותפילת השבת, שהיא משלימה את מה שיהודי צריך לעשות כאן בעולם. אז נעבור בקצרה ממש מה נקודת הדברים שדיברנו בשיעור הקודם, ונמשיך בעזרת השם הלאה. שיעור הקודם התעכבנו על הביטוי שכתוב ששת ימי בראשית, או ימי בראשית, ושאלנו למה הבריאה נקראת ועד היום ימי השבוע נקראים ששת ימי בראשית ולא ימי הבריאה וכדומה. נקודת הדברים שהזכרנו, שהמושג בראשית, המילה בראשית, מרמזת לדרגה אלוקית גבוהה מאוד שהיא נקראת חוכמה, כמו שהפסוק אומר, ראשית חוכמה. והדרגה הגבוהה הזו שהיא נקראת חוכמה, היא נמשכת ומאירה בכל פרט ופרט של הבריאה, בכל נקודה ונקודה היא נמצאת וקיימת. לית אתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל עוצמתו בכל נקודה ונקודה. רק מה העניין? שהאדם לא רואה את זה. העבודה של יהודי זה לרומם את הבריאה ולחבר אותה לאלוקות, במילים אחרות לגלות את הבורא בכל פרט ופרט. זה בקיצור נקודת הדברים שדיברנו בשיעור הקודם. נתקדם באותו עניין הלאה, ואז נגיע גם היום בעזרת השם לגעת לפחות נגיעה ראשונה בתפילת השבת. נפתח בדברי הזוהר הקדוש. הזוהר נותן משל כדי להסביר לנו את ההבדל בין ימי החול לשבת. לשונו של הזוהר הקדוש זה כך: מטל למלכה, בתרגום זה משל למלך, דאבייתיב בקורסיה, מלך שהיה יושב בכיסא, וקיטרה דמלכותה עלי, כתר המלוכה על ראשו. יקראי מלך הילה, כשהמלך יושב בארמונו, אז הוא נקרא מלך עליון, הוא נמצא ביחד עם כל השרים החשובים והנכבדים, ואז יש לו את הכינוי מלך עליון, שלימות המלוכה. כבנחית ואזי לבי עבדי, כשהמלך נוחת, כשהמלך יורד לבית העבדים שלו, ויורד להתעסק עם דברים קטנים, עם דברים פעוטים שקשורים לעבדיו, מלך זוטה יקרי. אז הוא גם נקרא מלך, אבל אז קוראים לו מלך זוטה, מלך קטן, מכיוון שהעוצמה שלו לא יכולה להתגלות כשהוא נמצא בבית העבדים כמובן, רק כאשר הוא נמצא בארמון מלכותו. מה נמשל? אומר הזוהר כך, כך קודשא בריך הוא, אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא, כל זימנה דהיו לאילה על כלה, כל זמן שהגילוי האלוקי נמצא למעלה, בלי ירידה וצמצום והסתתרות בתוך גבול של עולם קטן ומצומצם, מלך הילה יקרה, קוראים לו מלך עליון. כיוון דנחית מדרגי לתתה, כשהמלך יורד, נוחת מדרגתו העליונה, להתגלות כאן למטה בעולם נמוך ומצומצם, מלך יהיו, מלך קוראים לו, אבל לאו הילה כקדמיתה, אבל הוא לא עליון כמו בדרגתו הקודמת. עד כאן לשון הזוהר. פירושו של דבר, מה שאנחנו מדברים, שיש הבדל בין שבת לבין חול, בשניהם ברור נמצא הבורא, בשניהם הוא נמצא בכל מקום. השאלה היא אבל באיזה אופן הוא נמצא בכל מקום. ביום חול הבורא מסתתר, הוא נמצא אבל באופן מצומצם בכל פרט ופרט של הבריאה. בשבת יש רוממות יותר גדולה, גילוי יותר נעלה, כפי שכבר דיברנו בשיעורים קודמים, שרואים את זה אפילו בנושא של מאכלי השבת, מי שזוכר. יש על זה גם כן אותו רעיון, יש פסוק בתהילים שאומר, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו. אומרים על כך חכמים, מתי גדול השם? כמו שהזוהר אמר קודם, מלך הילה. מתי הוא גדול? כשהוא בעיר אלוקינו, כשהוא נמצא בגילוי גבוה, בדרגות עליונות שקוראים לזה עיר אלוקינו. אבל כאן למטה, בעולם הזה התחתון, אדם מסתובב בעולם. הוא רואה באופן טבעי את האלוקות? לא. באופן טבעי עולם זה מלשון אלם וחושך. בעולם הוא לא רואה את זה, אלא אם כן הוא יעבוד, הוא יתייגע, הוא יפעל בדרך שחכמים מצווים אותנו ואומרים לנו בכל דרכי חדאהו, כל מעשיך לשם שמיים, אז כמובן על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגלה את הבורא בעולם. זה גם יוצר לנו הבדל פשוט הלכתי בין ימי חול לבין שבת. כידוע שבששת ימי החול אדם מתעסק בענייני חול, בעובדין דחול זה נקרא. יש את הלמתת מלאכות שמפורטים במסכת שבת, 39 מלאכות שאדם מותר לו לעסוק בהם בשבת, ולא רק מותר לו, אלא יש מקומות שכתוב שאפילו זה מצווה. הלשון בפסוק ששת ימים תעשה מלאכה, אז יש לשון אצל גדולי ישראל, זו מצוות עשה, יש אפילו מצווה שיהודי צריך במהלך ימות השבוע להתעסק עם מלאכה, להתעסק עם ענייני חול, כמובן על פי כללי התורה, שזה יהיה נסעת ונתעת באמונה. שבת אסור לו להתעסק עם ענייני חול, הוא צריך לשבות מכל זה. למה מהיהודי נדרש ההבדל הזה? שבכל ימות השבוע הוא לובש את בגדי החול, את בגדי העבודה שלו, הוא לא נקי ב-100%, הוא מתעסק בכל מיני דברים, מהמלאכה הכי נקייה עד המלאכה הכי בזויה מבחינת ההתעסקות שלה. למרות שכל אדם המקצוע שלו הוא מכבד אותו, אבל מבחינת ההתעסקות יש מלאכה שנקראת מלאכה של בורסקאי, שאדם מתעסק בעיבוד של אור, שהוא מלאכה שהיא נקראת בהלכה מלאכה בזויה, עד למלאכות עדינות ונקיות. כל זה ביום חול, הוא מתעסק ולובש בגדי חול. למה זה? כי כך עושה גם הקדוש ברוך הוא. כל השבוע השפע האלוקי מוסתר בתוך העולם. מה זה נקרא מוסתר בעולם? כביכול, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך ענייני חול, הוא יורד לתוך העולם המצומצם, הוא יותר יורד לתוך החושך הזה, והוא מצפה מאיתנו שנגלה אותו. אז כך גם היהודי נוהג, הוא גם יורד לענייני חול, הוא גם מתעסק ביום יום שלו במלאכות, בעניינים שהם לא כל הזמן נטו תורה ומצוות. הוא מתעסק גם בענייני חולין, לפעמים קשה לו למצוא זמן שהוא יכול להתפלל כראוי או ללמוד כראוי, כי הפרנסה שלו דוחקת אותו. אז הוא מתעסק בענייני חול. אבל כמובן הוא צריך לעשות את זה על פי מצווה, על פי תורה, לקדש את זה. כשמגיע שבת, הוא פושט את בגדי חול. כולם בבית הכנסת יושבים בשבת על אותו ספסל, אותו אחד שהיה כל השבוע עסוק בזה, והשני בזה. שבת כולם יושבים עם בגדי שבת ליד אותו ספסל, יושבים בסעודת שבת, כולם כבני מלאכים או כמלאכים. מה הסיבה לדבר? כי גם הקדוש ברוך הוא בשבת מרומם את החיות האלוקית שלו. הכל מתרומם, אז גם היהודי בשבת מתרומם. זה ההבדל הכללי, כפי שכבר ציינו את זה פעמים רבות, בין יום חול לשבת. וגם יהודי שיגיד, אני לא מרגיש את הקדושה של השבת, לא מרגיש את ההבדל בין יום חול ליום שבת, אצלי הכל נראה אותו דבר, מה אתה מילא, אתם אולי, אתם לומדים ויודעים מה אתה רוצה ממני. אז יש ביטוי מעניין שאדמו"ר הזקן בתניא בפרק מ"ו בסופו מביא ביטוי מעניין פשוט מאוד, שמזה הוא מוכיח שכל יהודי גם אם הוא לא מרגיש, קדושת השבת מאירה עליו. נראית לשונו של אדמו"ר הזקן, הוא כותב כך: ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות השווה לכל נפש. אם אדם עושה מלאכה בשבת, אז כידוע שיש עונש. בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שהיו סנהדרין, אז היו אנשים ממלכות אם זה היה בשגגה, לפעמים יש דברים שהם קורבן חטאת כשזה בשגגה, יש דברים שזה בזדון, עם העדים והתראה יכול להיות אפילו סקילה, עונשים חמורים. בעונשים של חילול שבת לא מסתכלים אם הבן אדם הזה היה דתי, אם הבן אדם הזה היה קיבל חינוך כזה שכל ימיו מהורתו ולידתו בקדושה ובתארה, או שהוא אדם בור ועם הארץ, זה לא משנה. כולם יקבלו את אותו התייחסות שווה כשמדובר על חילול שבת. למה? אז הוא אומר, לפי שגם בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת ויום טוב. אדם מקבל עונש כי הוא מחלל את קדושת השבת. גם אדם שהוא בור ועם הארץ, יש עליו קדושת שבת. שורה על נפשו קדושת שבת. אם אתה כן מרגיש את זה או לא מרגיש את זה, זה לא משנה את העובדה שזה קיים. כל יהודי בשבת יש בו רוממות מיוחדת. וזה הנקודה שגם כן מבינים מה שאומר הנביא ישעיהו, שכשמגיע בשבת, יהודי בשבת צריך להיות בעונג. יש מצווה הרי בהלכה, כתוב בשולחן ערוך, מצווה לענג את השבת. אבל העונג העיקרי, כפי שהערכנו בזה יותר כשדיברנו על מאכלי השבת, אבל הפסוק בישעיהו אומר, אז תתענג. על מה היהודי מתענג בשבת? על השם, על הרוחניות. למה ביום חול הוא לא יכול להתענג על השם? יהודי יוצא ביום ראשון להתענג באלוקות, מה הבעיה? מי מפריע לו? ביום חול יהיה לו יותר קשה, כי הקדושה מוסתרת. אז עם עמל ויגיעה הוא ודאי יצליח, אבל זה לא יהיה באותו צורה ובאותו עוצמה ובאותו גילוי כמו שזה בשבת. בשבת העונג האלוקי הוא יותר נגיש לכל אחד, כי הקדוש ברוך הוא מלמעלה מרומם את כל הבריאה, מרומם את כל העניינים, את השפע האלוקי שלו, הוא מרומם אותו. זה בנקודה ברורה ההבדל בין מה שהזוהר אמר שקראנו קודם, מלך הילה או מלך זוטה. מלך, כידוע, ספירת המלכות, כפי שכבר הזכרנו, זה הספירה הנמוכה ביותר, התחתונה ביותר, שממנה יורד השפע לבריאה. יש עכשיו מלך הוא הילה, הוא מרומם, הוא לא כל כך מצומצם לפי גדרי הנבראים בדרך כלל, ויש מלך זוטה שזה כל ימות השבוע. ודאי. אנחנו בעזרת השם נקדיש על נושא נשמה יתרה שיעור או שניים רק להבין מה המושג הזה אומר, אבל בהחלט הדברים שאתה אומר נכונים, וזה מחזק את העניין שכל אחד יש לו רוממות בשבת, זה לא תלוי בכלל בבחירתו החופשית. שבת מרוממת את כל הבריאה כולה. פה יש ביטוי מעניין בתפילה, וזה מחזק את הדברים שאמרנו. כל אחד מכיר את תפילת העמידה של שבת, תפילת 18. בתפילת 18 של שבת יש לנו ביטוי שאומרים ככה: ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. בהמשך כתוב, עם מקדשי שביעי כולם יסבעו ויתענגו מטובך. מה אומרים בקטע הזה של התפילה? מלכותך, המלכות של הקדוש ברוך הוא. המלכות של הקדוש ברוך הוא נמצאת כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מלך, מלך אומרים עליו כל הזמן, בתפילת יום חול יום יום אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט. מלך זה דבר שהוא קיים כל הזמן. אבל לא אומרים אף יום בימות השבוע בתפילה את הביטוי ישמחו במלכותך. השמחה שיהודי יכול לשמוח עם המלכות האלוקית, רק בשבת אומרים את זה. ככה הלשון גם, ישמחו במלכותך משומרי שבת. בהמשך כתוב, עם מקדשי שביעי, אותו עם שהוא מקדש את השבת, כולם יסבעו ויתענגו. יהיה להם עונג מיוחד מהעניין של המלוכה של הקדוש ברוך הוא. אדמור הזקן, מטובך, מהטוב שלו. שואל אדמור הזקן, יש מאמרים שאדמור הזקן כתב על הסידור. אז הוא שואל שם שאלה פשוטה, למה לא אומרים את זה גם ביום חול? הרי גם ביום חול יש את המלכות של הבורא, אדון עולם אשר מלך, אומרים כל בוקר, לא רק בשבת, כל יום. אז למה לא שייך לומר כל יום שאנחנו נשמח במלכות של הבורא? כל יהודי כל הזמן שמח שהוא יהודי חלק אלוקה ממעל, והקדוש ברוך הוא מולך עלינו. למה אומרים את זה דווקא בשבת? על פי מה שדיברנו קודם זה מובן. כי עונג אמיתי יכול להיות רק בשבת. מדוע? כי בכל השבוע, איך אומר דוד המלך? אכן אתה כל מסתתר. כל מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר. הוא נמצא, אבל הוא נמצא בהסתר פנים. אז שהוא בהסתר פנים, ממה אתה יכול להתענג? להפך, אתה מרגיש את הצמאון, את ההשתוקקות שכבר יהיה איזשהו גילוי, שכבר נראה את האור. הרי באופן כללי מאוד ידוע שהגאולה העתידה נקראת שבת. כשאנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת, זה ליום שכולו שבת. הרי כל ימות הבריאה נקראים יש ששת אלפי שני דעה ואלמה, ששת אלפי שנות קיום העולם, זה כנגד ששת ימי השבוע. והגאולה נקראת שבת. כל ימות החול, דהיינו כל ימות הגלות, כל ימות החושך, ממה אתה יכול להתענג? אתה רואה הרי רק אלם והסתר, אתה מחפש שיהיה איזה גילוי. הגאולה זה שבת, יום שכולו שבת, יום שכולו מנוחה. שבת זה גילוי, כל שבת ושבת יש לנו טעימה מעין מקדושת השבת הנצחית. לכן רק בשבת אפשר לומר, ישמחו במלכותך. רק בשבת יהודי יכול לשמוח בגילוי האלוקי שיורד דרך המלוכה שלו, ספירת המלכות. כל השבוע זה לא שייך, כי בשבת הכל מתרומם. וכאן הזכרנו הרי קודם את ההבדל בין שבת ליום חול. אמרנו שכל ימות השבוע אדם מתעסק בעוב דין דחול, למתת מלאכות. שבת הוא מעל זה. יש לפי ההלכה, זה מבוסס על פסוק, אדם צריך בשבת לא רק ממעשה חול להיות מופרש ומובדל, אפילו מדיבור של חול, גם אדם צריך בשבת להיות מופרש. לומדים את זה מהפסוק, הפסוק אומר, ודבר דבר, ממצוא חפצך ודבר דבר, פסוק שמתאר את הקדושה של השבת, אומרים על זה בגמרא, מה זה ודבר דבר? שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. בשבת אסור לבן אדם לדבר את אותן תוכניות של חול. מה שביום חול אתה מדבר ומתכנן כל מיני סיפורים מעניינים של חול, בשבת אתה אפילו לא יכול לדבר על זה. מחשבה, האם אפשר לחשוב בשבת על ענייני חול? אז מחשבה זה כבר מידת חסידות. מידת חסידות שאפילו לא לחשוב בשבת על ענייני חול. על זה יש את הסיפור הידוע בגמרא, על אותו חסיד שהלך, יצא מביתו וראה את החצר שלו שהיא נפרצה. מפרץ את החצר שלו, והוא בדיוק עבר שם בשבת. עלתה לו מחשבה שבעזרת השם ביום חול הוא יעבור והוא יתקן את הפרצה. רק במחשבה. שנייה לאחר מכן עלתה מחשבה שנייה ואמרה, חשבתי על זה בשבת, אני מתחייב שלעולם אני לא סוגר את הפרצה, כי חשבתי על זה בשבת. ואז הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס, וצמח לו באותו מקום צמחייה כזו, גדר חי, שסגר לו על המקום, וזה אפילו הביא לו עשירות ושפע ממה שצמח לו שם. זאת אומרת, זה מידת חסידות, אפילו לא לחשוב. אבל דיבור זה לא מידת חסידות. דיבור מופיע גם בהלכה, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. למה אדם צריך להתנזר מדיבור? הרי מה זה, דיבור זה מעשה? דיבור זה אמרתי, מה כל כך נורא אם אמרתי? אז ההסברו, איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? איך הוא בורא בכל רגע ורגע? בדיבור. סדרה מאמרות נברא העולם. דיבור זה כוח של הנהגה. יש את הלשון ידבר עמים. מה זה ידבר עמים? מלשון הנהגה, או שיש את הלשון הידוע ברשי, שהוא מדבר על משה ויהושע, אז כתוב שם דבר אחד לדור, ולא שני דברים לדור. מה זה דבר? דבר זה מנהיג. כוח ההנהגה של המלך, במה היא ההנהגה של המלך? בדיבור. בדבר מלך שלטון, כך כתוב בפסוק. יהודי בשבת הרי צריך לנהוג בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג. הקדוש ברוך הוא בשבת ניתק את הדיבור. זה לא שהוא ניתק את התקע מהשקע. החיות של העולם ממשיכה. העולם ממשיך להתקיים, אבל הוא יתרומם. במקום לקבל את האנרגיה שלו מדיבור אלוקי, הוא מקבל את זה בשבת כביכול ממחשבה אלוקית. משהו יותר גבוה. הכל מתרומם בשבת. גם היהודי צריך להתרומם בשבת. לא לדבר דיבורי חול. ואז כשיהודי נוהג בצורה כזו, אז תתענג על השם. אז ישמחו במלכותיך. אז הוא יכול לשמוח ביום הזה, כי הוא מרגיש את קדושת היום. ונקודת הדברים שדיברנו על זה, התחלנו על זה בשיעור הקודם, ובעצם פה סיימנו את ההגדרות של חול לעומת שבת. ההבדלים שביניהם, ואיך התחושה של יהודי צריכה להיות בשבת, לעומת התחושה של חול. עכשיו אנחנו נעבור להתחיל מה הקשר בין כל זה לתפילה של שבת לעומת תפילה של חול. הרי כל מה שדיברנו זה הרי אמת ויציב, הדבר מתרחש לכאורה גם בלי קשר לתפילה. איך שנכנסת השבת, עם הצפצוף של הדלקת הנרות, אז כל העולם מתרומם לקבל חיות מרוממת. מה שייך כאן תפילה? ואם הבן אדם מתפלל או לא מתפלל, זה עובדה. הרי הזכרנו קודם בתניה, כתוב שאפילו בור ועם הארץ שורה עליו קדושת השבת, כל אחד. אז מה זה קשור דווקא לעניין התפילה? זה בדיוק הנקודה שיהודי צריך לדעת. זה שהדבר קיים זה נכון. האם אתה גם מרגיש את זה? האם אתה גם מרגיש התרוממות? או שאתה מסתפק בכך שזה קיים. מה אני, חלק מהשמחה, כמו שאדם נכנס לחתונה, והוא לא מרגיש בכלל, לא הזמינו אותו, הוא לא בא לבוש כראוי, אבל הוא בחתונה. אולי הוא איכשהו מסתובב בריקודים, אבל הוא מרגיש זר לכל העניין. כדי להרגיש חלק מהעניין, נדרש ממנו לעשות משהו. כאן נגיע לעניין התפילה, ובעזרת השם נראה שהתהליך הוא תהליך ארוך, שהוא מתחיל בעצם מיום ראשון. תפילת יום ראשון ושני ושלישי וככה כל יום, זה הכנה כללית לכניסה לתחושת הקדושה של השבת. תפילת השבת זה המפתח העיקרי שנותן ליהודי את היכולת להרגיש באמת את קדושת השבת. נקדים לפני זה. למה באמת נדרש איזשהו פעולה מיוחדת שאנחנו כרגע מדברים על תפילה כדי להרגיש את הרוממות של השבת? וכי מה הבעיה שאדם ירגיש את זה בלי שום פעולה, בלי שום מאמץ? נכנס שבת, תרגיש מרומם. למה בכלל נדרש ממך לעשות משהו? זה ברור שכדי להתרומם, לא משנה אפילו בגשמיות, כדי להתרומם, לאן יכול אדם להתרומם בכוח עצמו? ניקח משל גשמי. אדם יש לו גובה 2 מטר, הראש שלו נמצא בגובה מסוים. אם אדם רוצה להתרומם מעל הראש שלו, רוצה להתרומם מעל הראש, הוא יעלה על שולחן, הוא יצליח להתרומם מעל הראש שלו. הוא יעלה על סולם, יצליח להתרומם מעל הראש שלו. לא,
כי הראש שלו.
הראש מתרומם איתו ביחד. זאת אומרת, שאדם בכוח עצמו לא מסוגל לעלות יותר גבוה מהראש של עצמו. אתה לא יכול. הראש שלך זה הראש שלך. זה המקסימום שלך. לא תוכל אף פעם לעלות מעל המקסימום שלך. אם המקסימום שלך יהיה יותר מרומם, אז אתה תוכל להתרומם איתו, אבל מעבר לזה אתה לא יכול. מה נמשל? אפילו בגשמיות זה אותו דבר. כולם מכירים את המושג שנקרא חוק הכלים השלובים במים. במים רואים את זה בצורה ברורה, שכאשר יש לנו זרימת מים ממקום מסוים, יש הר שהמעיין נובע משם. המים הללו, אפילו כשהם ילכו במרחקים של קילומטרים מאותו נקודה שמשם הם הגיעו, ותעמיד אותם מול עלייה כלפי מעלה, המים יצליחו לעלות, המקסימום שלהם לאן הם יעלו? לאותו גובה שמשם הם יצאו. זה הצבע. אלא אם כן, נדחוף אותם עם השבה מיוחדת, אלא אם כן נעלה עם דלי יותר גבוה. ככה אומר רשי על הגמרא במסכת יומא, זה לשונות של רשי, הרבה לפני שגילו את המושג שקוראים לזה בחוק הכלים השלובים, רשי על הגמרא אומר את זה, לשונו של רשי זה כך, אי אפשר למים לעלות לאר שהוא גבוה ממקום שנובעים שם. זה הטבע. כיוון הפוך, אבל לא למעלה מהגובה שמשם הם יצאו.
לא, למעלה מהגובה. המים היו עובדים לעמת המים, הוא העלה אותם מי למטה.
זה אתה מדבר כשהוא אמר עמת המים תוכיח. זה בדרך נס אתה מדבר. דרך נס, אז אנחנו לא מדברים על ניסים. מדברים בדרך הטבע, הדרך המקובלת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הסדר הוא שאי אפשר לעלות יותר גבוה מהשורש שלך. הבעיה הזו היא גם רוחנית. אדם בא מימי החול. בימי החול הוא היה רגיל שהקדושה, האלוקות, מוסתרת. אכן אתה כן מסתתר. הוא לא רואה אלוקות, הוא מונח בעובדין בחול, ולא יכול להתרומם. אז מה, פתאום יגיע השבת, פתאום מעצמו אתה פתאום תהיה למעלה גבוה. אתה צריך משהו מצדך להתרומם לבד, אבל לא לגמרי לבד כפי שנראה. אתה צריך שמלמעלה, מה שאמרתי להתרומם לבד, רמזתי על ההכנה של כל ימות השבוע, של מי שטרח בערב שבת. אתה צריך להתרומם לבד כל ימות השבוע, להתפלל ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כפי שנדבר על זה בהמשך בשיעורים הבאים. אבל אחרי שאתה התרוממת והשקעת, אתה חייב שיבוא כוח אלוקי מלמעלה ויתפוס אותך וירומם אותך למעלה. אם תקבל סיוע מלמעלה, אחרי כמובן הכנה שלך, תוכל להתרומם. רק אחרי הכנה של האדם אפשר להתרומם למעלה. אולי הזכרת כרגע בסיפור שקשור באיזושהי צורה גם לשבת, סיפור קצר, שגם ממחיש את העניין הזה, שמתנה מלמעלה אתה מקבל אחרי הכנה שאתה עושה מלמטה. העניין קשור לשבת גם, היה יהודי שנכנס פעם לרבי ליחידות, וביקש ברכה עבור הבת שלו. הבת שלו לא הצליחה למצוא שידוך אחרי חיפושים רבים, וההורים היו מאוד בכאב על העניין, ונכנסו לבקש, שמעו שיש צדיק שיפה לבקש ממנו ברכה. אז רבי שאל אותם ממה הם מתעסקים, אז הם אמרו שיש להם חנות, אחד השכונות, והם מוכרים. אז רבי שואל אותם ממה עם שבת, אז הם אומרים את האמת, שבשבת החנות פתוחה בדיוק כמו כל השבוע. בשבת עוד מרוויחים כמה וכמה, הרבה יותר. אז רבי אומר להם, אם אתם רוצים ברכה שהבת שלכם תמצא את זיווגה, אז הכלי שאתם תעשו, אתם תסגרו את החנות בשבת, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את הברכה. התחילו לומר, בוא נעשה להפך, שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו זיווג לבת, אז אנחנו נסגור את החנות בשבת. אז רבי אמר להם, שלא, לא זה הסדר. הסדר הוא שקודם כל יהודי צריך לעשות מצידו משהו. כי אתה עושה את הפתחו לי כחודו של מחת, אתה עושה את הפעולה שלך, אז הקדוש ברוך הוא, הם אמרו לא, אנחנו עובדים כדי שיהיה לנו כסף שנוכל לתת לבת שכשהיא תתחתן, אבל אם נפסיק לעבוד הרי לא יהיה. בקיצור, הם נשארו בשלהם והם לא סגרו את החנות בשבת, וכמובן הבת לא מצאה שידוך. ככה הדבר נמשך עוד שנה, שנתיים, שלוש, והם לא הבינו שבזה זה תלוי. הפיתוי של הממון היה כנראה יותר גדול. אחרי תקופה לא עלינו, אבא כבר נפטר והלך לעולמו, והאימא החזיקה את החנות, עדיין לא סגרו בשבת. רק אחרי זמן קרה שם בשכונה איזשהו מקרה, שזה פוגרום מסוים של גויים, ששרפו והציתו אזור שלם, והחנות פשוט נשרפה כליל. האישה כבר הייתה, שהחזיקה את החנות, הייתה כבר מבוגרת, וכבר אמרה, טוב, כבר לא היה לה כוח לשקם מחדש את הכל, קיבלה את הפיצויים שלה והחליטה שזהו, היא מפסיקה, היא לא מחזיקה יותר חנות. כעבור תקופה שהחנות הייתה סגורה כבר, אז הבת, למרות שהיא כבר הייתה הרבה הרבה יותר מבוגרת, מצאה את השידוך שלה. אם היה להם שכל, היו עושים את זה קודם. על כל פנים, מה הנקודה פה? שפע, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. הוא נותן, אבל הוא רוצה ממך פעולה אחת. על דרך זה בענייננו. אדם רוצה להרגיש את קדושת השבת. יש קדושה בשבת, אתה רוצה להרגיש את הקדושה. בוודאי, אתה תקבל את זה. אנחנו היום נדבר בכמה מילים מה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. בעזרת השם בשיעור הבא נראה מה אנחנו עושים בשביל לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו. מה הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? אחד מהמקובלים הידועים שנקרא בשם רבי שלמה אלקבץ, הוא חיבר פיוט ידוע שהתקבל בכל תפוצות ישראל, עד כדי שאפילו לא הרבה יודעים לייחס את הפיוט הזה, שהוא מיוסס כל כולו על הקבלה. חושבים שהוא פיוט יפה, והוא באמת פיוט יפה ומובן והגיוני, אבל יש בזה הרבה סודות הקבלה. זה הפיוט הידוע שאומרים איך שנכנסת השבת, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. הפיוט הזה, הקטע הזה חוזר על עצמו אחרי כל בית ובית, חוזרים עוד הפעם ועוד הפעם על המשפט הזה. המשפט הזה בעצם מקפל את הסוד איפה היהודי יכול להתרומם ולהרגיש את קדושת השבת. איפה זה מקופל במשפט? המשפט הזה, מה פירוש הפשוט, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה? פירוש הפשוט, עוד לפני שנראה את הפנימיות של הדבר שנוגע לענייננו, פירוש הפשוט, כידוע ששבת, כך כתוב בגמרא גם, שבת נקראת קלה. יש בגמרא כתוב שהתנאים היו יוצאים לקראת שבת לשדה. למשל, הגמרא מספרת במסכת שבת שרבי ינאי היה יוצא כל ערב שבת החוצה, היה לובש בגד מיוחד, והיה אומר בואי קלה, בואי קלה. כתוב בגמרא, עוד הרבה לפני שרבי שלמה אלקבץ חיבר את הפיוט. שבת נקראת קלה. ובעצם, לפי הפירוש הפשוט, הבית הזה, כידוע שאלה שכותבים פיוטים, אז הרבה פעמים כותבים חרוז עם שני חלקים, כשכל חלק אומר אותו דבר רק בסגנון שונה, אבל הרעיון חוזר על עצמו. לפי הפירוש הפשוט, זה אותו רעיון שפשוט חוזר על עצמו. מה אומר הרעיון? יהודי, צא לקבל את השבת. אז החלק הראשון אומר, לך דודי לקראת קלה. מי זה דודי? יהודי. רבי שלמה אלקבץ אומר, אתם עם ישראל יהודים, דודי. תצאו לקראת הקלה, תצאו לקראת השבת. מה אומר החצי השני? פני שבת נקבלה, תצאו לקבל את השבת. בעצם אומר אותו דבר, רק בביטויים שונים. לפי הפירוש הפנימי, אבל זה שתי חלקים שונים, וכל חלק אומר משהו אחר. הפיוט הזה מבוסס כמו דומה לשיר השירים שכתב שלמה המלך. שיר השירים כידוע הוא כולו סודות. נכתב בצורה ציורית כסיפור וכדברי חתן לכלה, אבל זה הכל סודות כידוע, כפי שיש על זה מאמרים רבים בפנימיות התורה להסביר. בשיר השירים אנחנו יודעים מי נקרא כלה? עם ישראל. ומי נקרא דודי? הקדוש ברוך הוא. כולנו מכירים את הראשי תיבות הידוע של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שזה נלקח משיר השירים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, וכלה זה עם ישראל. ואז לפי זה אומר רבי שלמה אלקבץ, אומר ככה, ריבונו של עולם, אתה, הקדוש ברוך הוא, דודי, אתה תלך לקראת קלה, אתה תלך לקראת עם ישראל ותן להם יד, תן להם רוממות. וכשאתה תלך לקראת הקלה, אתה תיתן לעם ישראל רוממות, אז פני שבת נקבלה, אז נוכל לקבל את השבת, אז נוכל להפנים מה זה שבת, אז השבת יהיה חלק ממאיתנו. מה זה נקרא נקבלה? מה זה נקרא לקבל? לקבל זה נהיה הפנמה, זה חלק פנימי. זה הנקודה כמו שדיברנו. שבת ייכנס ככה או ככה. וכל יהודי, אם הוא כן יתכונן או לא יתכונן, קדושת השבת ישרה עליו. כל יהודי שייך לזה. אבל האם כל יהודי מקבל את זה? האם כל יהודי מפנים את זה? האם זה חלק ממך? זה כבר תלוי א' בעבודת האדם, מי שתרח בערב שבת, ואז מי שתרח בערב שבת יזכה לקבל את הלכה דודי לקראת קלה, שהדודי הקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו אלינו ויתן לנו את היכולת להתרומם, ואז בעזרת השם נוכל גם לקבל באופן פנימי את קדושת השבת, להתרומם יחד עם השבת ולהתייחס לעניין הזה בצורה נכונה. זה רק נקודה אחת שמקופלת במשפט הראשון של תפילת השבת, שהיא מקפלת את כל הרעיון שדיברנו, ובעזרת השם, כשנגיע לשיעורים הבאים, עוד נרחיב יותר בנושא זה עצמו של תפילת השבת, ונראה את ההבדלים, מה קורה בתפילת חול ברעיון הזה, איפה תפילת חול מכינה אותנו לתפילת שבת, ונמקד יותר את הייחודיות של תפילת השבת לגבי תפילת יום חול.